טוב. אם יש עוד אנשים שחסר להם, אז יש לי פה עוד דפים. חסר עוד? בבקשה. אני נשים אותם פה, ומי שיתכנס יוכל לקחת. כן, רבותיי, המושג הבסיסי שאנחנו רוצים לדבר עליו, יופי, תודה רבה, המושג הבסיסי שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא המושג, אם תוכל בבקשה לראות את הכיסא כזה,
זה המושג בכלל. זה מושג שמזכירים אותו בהקשר חסידי וקבלי. ובדרך כלל כשמלמדים את הרב קוק, אז נגיד כך, זה לא, הייתי אומר, זה לא קופץ מיד לראש לאנשים שרב קוק עוסק במושג של הלד ניצוץ. יש כל מיני מושגים שמדברים עליהם, אבל לא רואים את זה כקשור למושג הזה. למעשה, אפשר לומר שהרבה דברים שהרב קוק עושה, שאנחנו יודעים שהוא עושה, זה בעצם סוג של פרשנות שלו למושג העלאת ניצוצות. עכשיו, ומה זה המושג הזה, העלאת ניצוצות? זה מושג שמתחיל בקבלה, שתרף נגיד עליו כמה מילים, ואחר כך, כמו שקורה הרבה פעמים בקבלה, שהקבלה מביאה איזה רעיון מסוים, ואחר כך האנשים לוקחים את הרעיון הזה, כל מיני הוגים, כל מיני גדולים, לוקחים את הרעיון הזה, רעיון כזה או אחר, לא משנה, לוקחים מתוך הקבלה, ונותנים לו מין אינטרפרטציה מאוד ייחודית לכל אחד ואחד. ולפעמים הם לוקחים את המושג קבלי כפי שהוא, לפעמים הם לוקחים ומזזים אותו קצת, ומניעים אותו, מחברים אותו, לפעמים מחדשים, והם לוקחים את המושג הזה, וכל אחד נותן לו משמעות. וזה אחד הדברים הכל כך, כל כך יפים והקבלה שהיא, יש בה איזה רעיונות מאוד עמוקים, וכשאדם לומד אותם הם רעיונות כאלה רוחניים לגמרי, אבל הלומדים לוקחים אותם והופכים אותם למשהו לחיים, כל אחד לדרכו, כל אחד לעולם שהוא נמצא בו. ואפשר להדגים את זה בצורה מאוד יפה גם עם החסידות. אפשר לראות איך החסידות לוקחת רעיונות מסוימים ומשתמשת בהם על מנת להגיד את הדברים האלה, וגם לפעמים אפשר להדגים את זה עם הרב קוק. עכשיו, מה זה המושג העלאת ניצוצות? ובכן, הקבלה אומרת רעיון בסיסי, שאחר כך יש המון המון הרחבות, וזה שתהליך הבריאה של העולם לא היה תהליך רציף, אלא תהליך שהיה בו איזה סוג של שבירה ודיכון. מה הרעיון? הרעיון הוא כזה. הרעיונות המרכזיים תמיד שהיו סביב עולם הקבלה, או רעיונות פילוסופיים דומים, כי היו גם רעיונות דומים במקומות אחרים, דיברו על זה שהאלוקי מגלה את עצמו בעולם. אז הוא מגלה את עצמו בהתחלה בעולם מאוד גבוה, ואחר כך העולם הבא, אחרי העולם הגבוה, יהיה עולם טיפה יותר נמוך, יותר רחוק מהמקור. אחר כך יכול לבוא עולם השלישי, שיהיה עוד יותר רחוק מהמקור, עד ויבוא עולם רביעי, שיהיה ממש רחוק. אפשר לדבר על עולמות הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל דבר כזה. יש ההיגיון שעומד מאחורי זה הוא, שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו. אז אפשר לומר את זה בכל מיני צורות, למשל, דוגמאות שאומרים, כמו אדם שבהתחלה חושב על איזה רעיון ראשוני, הרעיון הראשוני הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד עדין, אבל הוא עדיין לא ממש ממש מוחשי ומעשי. לאט לאט הרעיון קורם אור וגידים, לאט לאט הרעיון מתחיל להיות יותר מוחשי. הוא מתרחק מהמקור מצד אחד, מצד שני הוא נהיה מאוד מאוד ממשי ואחר וכו'. כן, למשל, דוגמה שאני אוהב תמיד להביא את הדוגמאות מדבר שנקרא לו מושג חינוכי. כן, אפשר להראות אדם על אדם. אדם שחשב לבנות את המוסד החינוכי האידיאלי, השלם, המושלם, שלא היה כמו ולא היה כמו. אז הוא מתחיל לחשוב על הרעיון הזה, כן? ורעיון בראשיתו הוא עדיין קצת גולמי, אבל יש בו המון המון את כל האותה והאנרגיה והחלום והאידיאל והתיקון השלם. לאט לאט הרעיון קורם עור וגידים, ולאט לאט הוא גם מתרחק מההוגה המקורי או מההגות המקורי, ובסוף כאשר הוא מתממש באותו מוסד ספציפי, שזה יקרה עולם העשייה, אז מצד מסוים אפשר לומר, כן, שהדבר הזה הגיע, נכון, תחליטו. מצד שני, הדבר הזה יתרחק מהמקור, וכן הלאה, אלה מהמחשבות, הייתי אומר, המאוד מקובלות בעולם של הקבלה. זאת אומרת, העולם של הקבלה מתאר תהליך של ירידה מסוימת, של איזה סוג של לאט לאט העולמות הולכים ומתגלגלים, הולכים ומתגלים, הולכים ומתממשים, הולכים ומוחשיים וגשמיים וארציים, ומצד אחד מתרחקים, ומצד שני מתגשמים ומתממשים וכו'. המודל הזה בכלל הוא מפתיע אדם שרגיל לקרוא את ספר בראשית, שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בכלל מבחינים משמיים וארץ. אגב, זה כלומר תהליך של בריאה וקיום מאוד מאוד הפוכים, כן? הקדוש ברוך הוא מתחיל מדבר טוב ובואו, הוא מוכחת לאט לאט בונה משהו. בכלל תהליך אחר לחלוטין, והיא נראית הבנה, והיא אומרת, או, התהליך הוא הפוך. קודם כל יש עולם האצילות, יש איזה מין, מין כאילו אור קורן בהתחלה לסביבה שלו, ולאט לאט הוא כאילו, לאט לאט הוא הולך ומתגשם, הולך ונהיה מוחשי. זאת אומרת, התהליך שהכוונה מתארת, הוא תהליך מבפנים החוצה, מלמעלה למטה, במובן מהגבוה והעדין והפנימי והנסתר אל הגלוי והמפורט ואולי גם מרוחק. וכמו שאתם יודעים, כל אדם מעלה על הדעת שכשלמשל אתה הולך להקים, נגיד תקים את המוסד האידיאלי, בסוף כשתיכנס אתה ההוגה הדעות, כשתיכנס למוסד ותסובב בכיתות, נגיד כך, אתה תגיד לעצמך, זה לא בדיוק מה שחשבתי, אבל זה לא רע, זה בסדר, זה מתקרב. ברור שהלימוש לא יהיה כמו החזון, ואז תגיד, טוב, עכשיו צריך קצת לקדם את זה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בכל אופן, המודל הזה של ההצלה, של התגלות איטית לאט, 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 המודל הזה זה המודל הקבלי הקלאסי, שאנחנו מכירים אותו מספרות של ספרי הקבלה מאז ומתמיד. עכשיו, מה עושים עם הפסוקים בתורה? יש כל מיני פתרונות, אפשר לומר שכל התהליך ההצלה הוא קדם למה שכתוב בתורה, אפשר להגיד פתרונות אחרים, לא משנה, אבל זה פחות או יותר הרעיון של הקבלה. והנה, מגיע הארי ולוקח איזה רעיון שכבר מופיע בקבלת קדומה, אבל מאוד מפתח. מה שהוא אומר, זה שבתהליך הזה, היה איזה משהו שהוא לא כמו שתיארנו. כלומר, לא בתהליך הזה של כאילו משהו מועצל ולאט לאט יורד ויורד ויורד, להכרה באמצע סוג של איזה שבר. מהו היה השבר? שבהתחלה היה כאילו איזה מין, תדמיין, אם ניקח את הדוגמה שלנו, שאדם מסוים התחיל לחשוב על איזה רעיון, הוא התחיל, נגיד, הוא הקים איזה קבוצת אנשים, שביחד ישבו, ואני אנסה לחשוב על איזה מין מודל כזה, יחד יבשלו את הרעיון הזה, ויחד יקימו אותו, ולאט לאט רוצים להרחיב את הרעיון לכל הקבוצה ולכל האנשים ולכל העם, אני לא יודע מה, קורה בתהליך הראשון, בשלב ראשון, איזה שבר מסוים, והשבר הזה גורם לכך שכל המודל משתנה לגמרי. מה הכוונה כל המודל משתנה לגמרי? זאת אומרת שבהתחלת התהליך, עוד לפני שהתחיל כל התהליך הזה של העצמות וכו', היה איזה מין התפרצות מסוימת, איזה שבר מסוים, והאורות והכלים, שני הצדדים שלמדו, לא יכלו להיות ביחד. כיוון שלא יכלו להיות ביחד, אז האורות והכלים, הכל נשבר שם, וכמובן אתם צריכים להגיד בצורה של סמל, כן? מה זה אורות, מה זה כלים, כן? הרעיונות הוא שכאילו התוכן הפנימי והרעיון שלתוכו היה צריך להיכנס לא הצליח להתממש, וכל הניצוצות, כל האורות האלה התפזרו בכל מיני מקומות. לאט לאט בונים, לאט לאט בונים את העולמות מחדש, אבל בכל מיני מקומות מפוזרים ניצוצות של קדושה. בסדר? זה המודל. עכשיו אני אסביר אותם.
כאילו השם עשה את זה.
כן, ברור. עכשיו, תמיד יגידו שהרעיון הזה הוא רעיון שלא קרה, לא התפקשש, לא משהו כאלה. זה חלק מאיזה סוג של מודל מפתיע, שאתה לא מעלה על הדעת, אבל הוא נראה כאילו זה קרה, כאילו... כשאתה מסתכל זה מרחוק, אתה מפקש שזה קרה. אבל זה, יגידו לך, לא, זה חלק מאיזה תוכנית יותר מתוחכמת שקרתה. אני אולי, כן.
ומה התוצאה האידיאלית של
התוצאה האידיאלית? שבסוף כל הדברים הטובים האלה יתכנסו ביחד ויבנו את הדבר הטוב הזה שלאט לאט
שהוא אחד.
עכשיו, אני, כיוון שהשתמשתי בדוגמה של הקמה של איזה רעיון או משהו כזה, אז אולי אני אמשיך במודל הזה, למרות שאף פעם לא דיברתי על הדוגמה הזאת, אבל נראה, כל קבוצה יוצרת השראה לאיזה מודל חדש. אז זה המודל של הקבוצה הזאת, שלנו. אז תדמיינו ככה, בואו נדמיין לעצמנו שבט. שבט. והשבט הזה הוא חי בכל מיני רמות, לא מי יודע מה זה. עכשיו, קבוצה קטנה של אנשים מחליטה לעשות את השינוי הדרמטי. קבוצה קטנה. הם מתכנסים בקטה במרכז השבט, מרכז מרכז היער, אני לא יודע משהו. הם יושבים שם ומתחילים לבנות את הרעיון. ההוגה, אתה יכול לקרוא לו, תקרא לו משה רבינו, תקרא לו ההוגה, לא משה מי, יושב עם הקבוצה ומתחיל להעביר להם את הרעיון. מעביר להם את הרעיון, הרעיון והמפגש שלו עם האנשים האלה קורה שם איזה משהו שהם לא יכולים לעמוד בו. או שיש כל מיני הסברים למה הם לא יכולים לעמוד בו. הרעיון היה גבוה מדי, הרעיון היה קשה מדי, הם יעברו מדי. הם אמרו כן, כן, והתחילו לעשות כל מיני דברים נוראים שלפעמים אנשים מתלהבים יותר מדי, אז הם גורמים גם לנזק. קרו כל, יש כל מיני הסברים מה קרה, אבל היה איזה מין התפוצצות כזאת, לא, שכל הקבוצה התפרקה, הקבוצה הראשונה הזאת התפרקה, וכל הרעיונות הגדולים האלה של התיקון וכולי, התפרקו. מה זה קרה? כל הקבוצה הזאת התפרקה, התחילה להסתובב בין בני השבט, מעבירים את הרעיונות לכל האנשים, אנשים בשבט בפינות רחוב מתחילים לדבר על זה, אבל שום דבר, אפשר לעשות מזיקיות לכל אחד. זה ניצוץ, כל אחד שאני נמצא איתו באיזה מקום, ואני צוצות מפוזר, מסכונות על חלקי הרעיונות מפוזר. עובר זמן, בא המנהיג, ומתחיל מחדש את הסיפור. הוא לאט לאט אוסף את הקבוצה, הקבוצה הראשונה, הקבוצה אחרת, לא משנה, הוא אוסף אותה סביבו, ואומר, רבותיי, אנחנו צריכים להתחיל מחדש. מתחיל לבנות מחדש. אני בטוח שמישהו פה עוד מעט יקפוץ ויגיד מה אמרתי עכשיו. בטוח שעוד מעט מישהו יקפוץ. הוא אומר, חייבים לעשות את הכל מחדש. נבנה את זה אחרת. אנחנו חייבים לבנות את זה אחרת, כי הפעם הראשונה, פשוט, זה פשוט מתפרד. ועכשיו, כשהם עובדים, הם עובדים הרבה יותר זהיר. הם עובדים הרבה יותר מוגן, הם עובדים הרבה יותר מסודר. ולאט לאט, נכון, זה פשוט מדהים, זה בדיוק המודל. ידעתי שזה קרוב, אבל לא הרגשתי עד כמה. עכשיו כשסיפרתי, זה פשוט שאני סתם מציא סיפור, אבל זה בדיוק יוצא מעמד הר סיני. כן? ותכף נראה את הדוגמה, ואז לאט לאט אומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לאט לאט לעשות את זה, בצורה יותר מסודרת ומעוגנת, הרבה יותר, הייתי אומר, מתון, לא נפרד. ולאט לאט הוא מצרף אליו כוחות שהצטרפו לתוך המהפכה. מובן? מה הוא מרוויח מהסיפור הזה? מה הוא מרוויח מהסיפור? קודם כל שהוא יתקן, לאט לאט הוא יתקן. אבל בינתיים מפוזרים להם שם ניצוצות בכל מיני מקומות. וכשהוא בא אל האנשים ומדבר איתם ומרומם אותם, אז כבר מבינים שהניצוצות כבר נמצאים, אז כשהוא בא לאסוף, אז הוא כבר לא... מבינים, יש לו כבר נקודות מאחז, יש שם נקודות מביאות. בוא נעבור את זה. כן, אז למה אמרת מעמד הר סיני?
כי זה
הבנייה מחדש. זה הבנייה מחדש. יכול להיות, זה מודל מאוד יפה שאפשר לעלות על הדעת, יכול להיות שהמקובלים חשבו עליו, אני לא יודע. הם לא אומרים את זה, אני חושב. יכול להיות שהם חשבו. משה רבינו בא, ורבותיי, אנחנו מקימים את הקבוצה. כולם מתאהבים, צועקים, אשר בו האלוקים, נעשה ונשמע. טוב, משה נדור, אני צריך פה להתארגן, בואי עוד אל ההר, משהו כזה, כן, מיד. עגל, משהו, אתה לא יודע, פתאום צפצים כל מיני דברים שמראים, שחושפים, שמה, שהמערכת לא בשלה לקבל את האור הזה, היא לא בשלה, הרי העם לא, הוא לא בשל, לא מסוגל לקבל את זה. מה קורה? משה יורד, שובר את הלוחות, שבירת הכלים, זה הביטוי שבירת הכלים. מה פירוש? נשבר, המודל הראשון נשבר. עכשיו בא משה בא ואומר, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ועשית לך ארון עץ, אני צריך לעשות ארון עץ. אתה נותן לך את הלכות, הם עכשיו שמורים בתוך הארון. אנחנו מתחילים אחרת, בונים משכן. לפי הדעות שנשכן רק לפות, זה הבינות עם כבש, זה מחורת. ואז אנחנו בונים משהו הרבה יותר סגור, לא יותר צמד. ולאט לאט אנחנו מצרפים אלינו כל מיני כוחות. אבל בינתיים, העולם, או החברה, או ישראל, או קורח, או דתן, אני לא יודע מי, יש בהם ניצוצות. זאת אומרת, הניצוצות נמצאים בכל מיני מקומות. והמשמעות של זה היא עצומה. למה? למה המשמעות היא עצומה? שיש ניצוצות בכל מקום. למה זה כל כך דרמטי? למה
זה
כל כך... מה? היחס לכל דבר. היחס לכל דבר יהפוך להיות מה?
יכול להיות שיש פה ניצוץ שאנחנו צריכים לעלות.
להיות מורכב. יהפוך להיות יחס מורכב. כי אתה לא, בהתחלה כשאתה בא, אז הקבוצה אומרת, כן, אנחנו נבוא ושם הכל זה חושך, הכל זה. עשית רעך, אנחנו נלמד אותה. עכשיו זה משהו אחר לגמרי, ניצוצות מפוזרים, זאת אומרת, חלקי האמת, הנקודות הנכונות, מפוזרים בכל מקום, ואתה כשאתה בא לפגוש אותם, אתה מתייחס אחרת, אתה בא, וגם זה מאפשר להם התחברות. בכלל, אתה מבין, זה פתאום משנה את כל התמונה, מתמונה של אור מול חושך, או לבן מול שחור, צודק מול לא צודק, ברור, שתי הברירות הזאת, פתאום הכל משתנה לגמרי. כי אתה אומר, כן, פה יש אור חזק, אבל הניצוצות מפוזרים במרחב. יש שם כל מיני דברים אחרים לגמרי, אתה ניגש אחרת, אתה ניגש אחרת, פתאום אתה מרגיש שהמציאות יש בה דברים אחרים, יש בה אורות. הם ניצוצות, צריך להבין למה זה ניצוצות, זה צריך להבין. בסדר? מובן? זה המודל הבסיסי שנקרא שבירת הכלים. זה המודל הבסיסי בקבלה. עכשיו, הקבלה, מה שכל כך יפה בה, זה שהיא אומרת איזה רעיון, והרעיון הזה אחר כך חוזר על עצמו שוב ושוב, בכל מיני מקומות. ואז האיש הקבלה מסתכל, אומר, נו רבותיי, מה שקוראים עכשיו, זה פסוק, פשוט חזרה על מה שקורה תמיד. למה הדבר דומה? פעם, בארצות הברית, לפני שנות ה-50, 60, היה איזה ספר שהראה להורים איך לגדל ילדים. קראו לספר הזה לסופר ספוק. אם שמעתם עליו, הסבתא שלכם גדלה על הספר הזה. בקיצור, הספר הזה אמר כך, הילד בן חודשיים הוא בדיוק מסתובב על הגב. ואז, כשהוא מסתובב על הגב, אז תתני לו את המוצץ כך וזה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, ההורים אמרו, תשמע, הילד עובד לפי ספוק. בדיוק, שלושה חודשים, בדיוק הוא התיישב, ארבעה חודשים. הספר היה כל כך מסודר יפה, שהילדים עבדו לפי הספר. אחרי זה הייתה ביקורת נוקבת, שהוא כל מיני דברים שהוא אמר, בדיוק דור שלם של אנשים לא נכון, והלכו לפי זה, היו המון ביקורות, כמו שאתם יכולים לענות על הדבר. אבל הרעיון הוא שיש איזה מודל של תינוק א', וסך הכל, התינוק, אתם יודעים, תינוק בין שלושה חודשים, אני לא זוכר בדיוק, אבל עכשיו הוא מתהפך, לא? משהו כזה, ארבעה חודשים, אחרי מח קטן, משהו כזה, אחר כך הוא, אחר כך מה? אחר כך הוא מתיישב, אחר כך הוא... יש לזה כלי, זה מודל. אז אנחנו דוברים מודל של שבירת הכלים, אתם יכולים להעלות על הדעת למשל שהחוק יכול לקחת את הדבר הזה, אנחנו עכשיו בונים, עם ישראל חוזר לארצו, יש פה חזרה, יש פה משהו, זה כמו סוג של בנייה, אני יכול להעלות על הדעת שגם אנחנו חווים רעיון של שבירת הכלים. הבנתם? הוא ייקח את המושג שירת הכלים והוא יטיל אותו על תהליך הגאולה שאנחנו עכשיו עוברים בארץ ישראל. זה לא משנה, כי אתה ברגע שתופס את הרעיון, אתה יכול להטיל אותו בכל מקום ומקום שנוצר דבר חדש. עכשיו, תיאורטית, אתה הולך להקים יישוב, כן? אתה וחבריך הולכים להקים יישוב באיזה מקום,
ואתם באים והתלהבות וזה, קורה איזה משבר, ואז אתה אומר לך, תשמע, אנחנו סך הכל חווים את הרעיון של שבירת הכלים. זאת אומרת, יש פה איזה משהו כזה, ובאמת, אגב, שמתי לב פעם, אבל לתופעה מאוד מעניינת, שלא יודע מי קשורה לשבירת הכלים, שהרבה אנשים, ניכרתי אנשים שהקימו יישובים. אנשים חזון, אנשים חזקים, אני קראתי אנשים כאלה, אתה לא יודע, להקים יישוב זה דבר נורא קשה, כי אתה צריך להילחם נגד כל העולם, ובסוף זה, ולהרגז קבוצה, ולהקים, זה ממש, איפה שלא יהיה, אני אומר לכם, זה ממש קשה. וקורית תופעה מדהימה, לא תמיד כמובן, הרבה פעמים, בשלב כזה או אחר, הקבוצה מעיפה את המקים. אין, הוא לא יישאר שם. שנתיים, שלוש, חמש, אני זוכר, זה יישוב מסוים, שהמקים, אני אומר לכם, הוא היה בא, אני זוכר שעובר מדלת לדלת לאסוף אנשים ליישוב הזה. איזה מסירות נפש וכולי, אחרי כמה שנים, הוא היה רווק, אחרי כמה שנים הוא התחתן, אז הקבוצה הצביעה שהיא לא מקבלת את אשתו לחברות לקבוצה. הבנתם? אז אתה חושב על זה, מה המשמעות של הדבר? מה היה? מה זה? למה? יש איזה מה זה מאוד מעניין, נכון? כאילו, משהו כזה, כמו כאילו, זה לא משהו כזה, זה משהו הרבה יותר עמוק. כאילו, לא יכולים להיות איתו, כאילו, הוא בא לבית, אי אפשר איתו, הוא מנסה להשתלט, אני לא יודע מה, כל מיני דברים. ויש מודלים שעובדים הרבה פעמים בתוך הקמות של דברים. וזה טרגי לפעמים, כן? שבירת הכלים זה מצב טרגי. שבירת הלוחות זה דבר מאוד טרגי. נכון? תחשבו, ממעמד הר סיני, פעם רב לשליש של עליו השלום, נתן שיחה, אחת השיחות הכי מרגשות שהוא נתן על הקלה שמזנה ביום חופתה הזאת. משה עולה להר, וישראל מתחיל לעבוד שם את ההגה, הוא תאר את השבר הנורא, את הטרגדיה העצומה של השבירה הזאת, הוא מרחיש את זה, זאת היה כל כך חזק. אז כמובן זה דבר עצוב, אבל כנראה יש מאחורי זה יש. איזשהו תהליך, מישהו, העולם, המפגש הזה בין אלוקי והעם, לא הולך פשוט. המפגש בין האור והכלי, בין האלוקי והעולם, בין התוכן והגורם לפעמים, פשוט לאיזה סוג של פיצוץ כזה. אנחנו חושבים שהכל יהיה נחמד, כן? לאט לאט, הכל אבולוציוני כזה. לא, כנראה יש איזה שבר. אז זה הרקע לסוגיה שנקראת העלאת פיצוץ. מתברר שהרב קוק, הרעיון הזה מאוד חשוב לו. לא רק לו, אני אומר גם בחסידות, הרעיון מאוד חשוב לו. הוא משתמש בו בכל מיני צורות, בעשרות רבות של קטעים. לפעמים הוא חושף שהוא מדבר על שמירת הכלים, על העלת ניצוצות, והוא לא אומר את המילה. ואתה, בחוכמתך, צריך להבין שלזה הוא מתכוון. אתה פשוט, אם אתה קצת מחטא, אתה אומר, הנה, לזה הוא מתכוון. אבל לזה הוא מתכוון. כמובן, ולכן, גם כשלא כתובה המילה ממש, אתה יכול להגיד, רגע, נראה לי שזה פחות או יותר הרעי. אני מחוסר פעמים. אז בואו נראה את הקטע השני. כן? נתחיל בו, אחר כך נציץ בראשון. כשאנו משקיפים על כל האמונות כולם בדרך כלל, אנו משארים אותם, כל האמונות. מי זה האמונות? מה הכוונה? מה זה אמונות? דתות. דתות, כן? אנו משארים אותם לסדרי חינוך שונים, לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, היחיד והציבור שלו, של הציבור של העולם. הניצוץ האלוקי הפנימי זורח בכל אחת מהם, אלא בדרגות שונות. עד שכשם שכוח הצומח אחד, אבל הוא מתגלה באזוב אשר בקיר, עד שכשם שכוח הצומח אחד הוא מתגלה באזוב אשר בקיר כבארז אשר בלבנון, אלא שבראשון הוא בא בצורה ענייה ומעוטה באזוב, ובשני בארז בעשירה ומרובה. כך הוא האור של הניצוץ האלוקי. בירודה שבדתות ואמונות הוא בא באופן מטושטש, בעוני ושפלות, ובגבוהה שבהם באופן עשיר ודרך ומנות. מכל מקום, עתידה הסבלנות להתפשט, עד שיוכל רוח האדם למצוא את הניצוץ הטוב והתמיר בכל אחת מהן, וממילא יזרק כל השיג הלאה, ויצורפו כל הניצוצות לאבוקה יותר גדולה, ואז תהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם לשם השם, הגוס הגיע מכסף ויוצא לצורף כלים. אתה נדמה לי קודם את הפסוק.
אז לפני שיחסים יש לנו ניצוצות וכולי, האם הרב קוק, האם הרב קוק הוא פלורליסט?
למה לא?
כי הוא חושב שיש דרך אחת, פשוט
כי
יש חלקים של אמת במקומות אחרים, אבל אנחנו צריכים
לדבוק
בהם את השלמה.
בסדר, שיש אמת בכל מקום.
שאלה כמה?
מה זאת אומרת שאלה כמה? זה נכון, לא עושה שאלה כמה? לא, תגיד, תפרט פשוט.
כל דבר שקיים בעולם, בסופו של דבר, עצם זה שהוא קיים, זה אומר שיש בו איזה גרעין
טוב. יפה. אבל... כן, אבל הוא אומר גם שיש סיגים. אתה רואה שהוא אומר שיש גם סיגים, צריך לקחת בחשבון. הוא לא אומר כל דבר, הוא בסדר. הוא אומר, יש סיגים, יש קליפות, יש סיגים. אבל מה הוא אומר? שיש מקומות שזה מופיע, זה נכון, יש למה, יש מקומות שזה בא בצורה ענייה, ויש מקומות שזה בא בצורה עשירה ומלאה. שמים לב? ומה תגיד נגיד עמדה פלורליסטית?
כל
מיני
למה
אין
סיגים?
לא.
אין פלורליזם.
תגיד. השאלה מה זה עמדה פלורליסטית? נכון, כמובן, אפשר לפעיל את זה כל מיני צורות.
אבל... הסתכלות על המציאות, אבל הכל יכול להיות נכון.
עמדה פלורליסטית היא קודם כל, היא תגיד, כולם שווים. כולם שווים. אם זה פלורליזם קיצוני, כן? היא תגיד, כולם שווים. אין דבר כזה ארז אשר בלבנון, ואזוב אשר בקיר. כולם אזובים, או כולם ארזים. נכון? זאת אומרת, זאת עמדה מאוד מעניינת. שאומרת, שמה, עכשיו, למה אנשים עומדים, למה אנשים מחזיקים בעמדה פלורליסטיות לדעת חלק? כל אחד רוצה להגיד, אני צודק ואחרים טועים. בוא נגיד ככה. הייתי אומר, התנועה הטבעית זה להגיד, אני צודק ואתה טועה. נכון? בכל שולחן וחדר אוכל אתם מרגישים את זה. איך פתאום אנשים נהיים פלורליסטים? למה?
חושבים שהאמת שלהם חזקה.
איך זה קורה? שפתאום אדם אומר, לא, האמת שלי היא לא כל כך חזקה. איך
פתאום? הם חושבים שזה סובייקטיבי ולא אובייקטיבי.
כן, אבל איך מגיעים? נכון, נכון. אבל איך הם מגיעים להם למסקנה מרחיקת לכת כזאת? יפה, קודם כל אדם פעם שם לב שהוא טעה, הוא עבר, נורא התלהב, היה לו פרצוף אדום מרוב התלהבות, עברו 5 שנים, אתה אומר שהוא טעה, אז הוא אומר, מעניין, אז אולי גם עכשיו אני לא יודע מה צודק, זה יפה, פסיכולוגיה פשוטה, כנות, אני התלהבתי, צדקתי, צעקתי, התבגרתי, ראיתי שזה לא בדיוק כך, זה רעיון אחד, יפה, מה עוד אפשר לומר, כן? אחר
זה השלכות.
שם. ואז מה יקרה? הססנות. מה יקרה? הססנות. הססנות
והאמת.
רגע, הססנות גורמת לזה? או דבקות יתר? מה?
הפחד מהשפחות של
דבקות
יתר.
כן. אז אתה אומר, זה מין חולשה כזאת. זה סוג של חולשה. כשאתה אומר, תשמע, לא יודע, מה אגיד לך את האמת? לא יודע, אין לי מושג. אני צודק, אולי. אתה צודק, אולי. הוא צודק, אולי. גם רבנית צודקת, אולי. כולם צודקים, אולי. סוג של חולשה, נכון? זה יכול להיות סגנון של חולשה, כאילו. לא רוצה להתחייב לשום דבר, נכון? אני יודע. אז לא, בחייך, למה להסתדר? לא רוצה להתחייב. נכון? זה יכול להיות. מה עוד יכול להיות? סיבה לפורט. מה? שאין. זאת כבר טענה מטאפיזית. זאת אומרת, הטענה המטאפיזית היא לא מדברת על חולשה, אין לי כוח. היא לא מדברת על תהליך פסיכולוגי או תהליך של חולשה. אלא, מה זה הסיפור הזה? זה סיפור שמה? שבו אדם בא ואומר, תשמעו רבותיי, אני לא מאמין שיש איזה אמת אחת בכלל. אני טוב בעולם. יש הרבה רעיונות. יש הרבה אמיתות. זו טענה מטאפיזית, כמובן די מדהים שאנשים יגידו אותה. שיש הרבה אמיתות, יש לזה המון השלכות כמובן, אבל זאת כבר טענה, היא לא פסיכולוגית, היא לא זה, היא משהו, יש קביעה של הרבה. נכון? הרבה אמיתות, אין אמת אחת. מה עוד אפשר אולי לומר? קצת מרקחים את העמדה הזאת.
יש אמת אחת, אתה לא יכול להשיג אותה.
יפה, יש אמת אחת, אבל אי אפשר להשיג אותה. אין, אף פעם אי אפשר לדעת מהי. ולכן כולנו, כולנו במובן מסוים, אולי צודקים, לא יודע. אתה אומר צריך ללכת מפה, אני אומר צריך ללכת מפה. איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת? אתה צועק, אני צועק. אתה שקט, אני שקט. איך נדע? זה לא שאין אמת מטאפיזית, אלא שיש, אבל אי אפשר להגיע אליה. נכון? אי אפשר להגיע. ואז זה מין שביתת נשק, היא לא נובעת מחולשה, אלא ממשהו פרגמטיסטי. מבינים את זה? זה משהו פרגמטי. למה זה פרגמטי? למה זה... נו, מעשיים, נו, למה? בשביל, למה? כדי פשוט ש... שלא להרביץ מקום. אני לא יודע, אתה יודע, הם לא יודעים מה לעשות, אז בואו לא נרביץ מכות אחד לשני. אתה בשלך, אני בשלך, בשלי, ושלום שלום. בדרך כלל מייחסים עמדות כאלה לפוסט-מודרניזם, לכל מיני פלורליזם, כל מיני דברים כאלה מייחסים עמדות מהסוג הזה. עכשיו, הרב קוק, איפה הוא עומד ביחס לכל זה?
הוא מבין שיש אמת אחת, אבל צריך לגלות אותה.
יפה. קודם כל הוא מאמין שיש אמת אחת. שנית הוא חושב שהיא נמצאת בכל מקום. שלישית הוא חושב שהיא מתגלה ברמות שונות בכל מקום. רביעית הוא חושב שאפשר להגיע אל האמת העליונה הזאת. חמישית הוא חושב שאנחנו חייבים, כדי להגיע אל אותה האמת, חייבים לאסוף את כולם ולאט לאט לקדם ולהביא את כולם אל אותה אמת עליונה. עכשיו, לדעתכם, בקטע הזה, אני מתוהה על הדבר הזה, אתם חושבים שזה שיש באיזה אזוב מרוחק קצת חיות, זה חשוב שיש שם חיות באזוב ההוא? או שהתפזר שם ואני פשוט צריך לעבור שם ולאסוף אותו, אבל כשאתה אומר לאסוף את הניצוץ, מה הכוונה לאסוף אותו? מה זה ייתן לי?
מטרה.
מה? לי זה ייתן מטרה, ולא מה זה ייתן? מה זה יעשה?
זה יוריד את הדעה השנייה. האמת שלה היא, זה לא כל המשמעות, יש רק נקודה אחת שבעצם לא
יפה, יפה. אז יכול להיות. כן, יכול להיות, יכול להיות. תראו, יש פה אמירה מאוד מרחיקת לכת, שיכול להיות שיש דברים שהם אזוב, אבל באזוב הזה יש משהו נורא חשוב. לפעמים אזוב הוא דבר נורא חשוב. הוא אזוב, אבל הוא חשוב.
הוא אומר שזה לא דווקא
איזו,
זה יכול להיות דבר מאוד גדול, אבל הכוח שלו
הוא
שווה לכוח
שלו. כן, קשה לדעת, זה קצת לא ברור. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם. אני רוצה לשאול אתכם. תסתכלו על כל העניין הזה של הניצוצות, וכל ה... כן? לא יודע, האם אתם מופתעים מהקטע הזה? זה קטע, אתם צריכים להבין, זה קטע שאם אתם לא מופתעים, זה מראה שהמהפכה הצליחה. תחשבו, מה אומר הרב קוק? רבי עם זקן גדול. מה הוא אומר? לא חילונים, איזה חילונים? מה? אמונות! את הדתות, תחשוב, אתה הולך ביער, אתה פוגש איזה אחד שמשתחווה לאיזה טייש, ואתה אומר, וואו, גם פה יש איזה אזוב, איזה חיות, איזה משהו. תחשבו, מה עושה כתב קור? זה דבר שלא יאומן, שהוא מוכן להגיד את זה על דתות. הוא לא... תראו, יש מקומות שבאופן טבעי אתה בא ואומר, רבותיי, יש פה אור, יש פה דבר משמעותי. איפה המקום שהכי נוח לנו לומר שבכל דעה יש משהו? מה? בתוך היהדות, או נגיד שפה יותר ברורה, בתוך בית המדרש.
איך קוראים לזה אצלנו? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. התחנכנו על זה, גדלנו על זה, למרות שזה כשלעצמו הרעיון הזה הוא קשה מאוד. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות אלו ואלו? תחשבו, איך זה יכול להיות? אחד אומר א', אחד אומר ב', אחד אומר אסור, אחד אומר מותר, איך אלו ואלו דברי אלוקים חיים? זה משהו שהוא כמעט אפשר להבין אותו. אבל גדלנו על זה. שמיים, ואנחנו יודעים שבית שמאי ובית הלל לא היו נמנעים להתחתן אחד בשני וכן הלאה וכן הלאה. אלו, איך אלו ואלו דברי אלוקים חיים? זה משהו באמת באמת יוצא דופן, זה פלורליסטי בצורה קיצונית, נכון? אתה לא אומר אזור, אתה לא אומר לו אדוני, אגב אתה יודע שאתה האזור ואני הארץ, נכון? אתה לא אומר את זה. אתה אומר לו, אלו ואלו. אתה אזור ואני אזור. אתה ארז ואני ארז. זו אמירה מאוד חזקה. למה יש? בסוף פוסקים כמו בית הלל, בגלל כך, בגלל כך, לא משנה למה. אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אמירה כל כך חזקה.
יש
שני צדדים של אמת במורה,
זה לא שאומרים, אין לנו איך לדעת,
נכון, נכון, אבל נגיד שיש שני צדדים של אמת, אבל רגע, איך זה יכול להיות? בסדר, זה דבר, אתם יודעים, המהר"ל עובד עם זה, יש לי דבר מאוד מאוד יפה, דבר על המסגרת, אתה רואה את הצבעוניות של המציאות, איך המציאות היא רבת גוונים, ולכן יכול להיות אלו ואלו, הם מסבירים את זה בצורה מאוד מאוד יפה. יפה. עכשיו, מה קורה כשאתה יוצא מבית המדרש? מה קורה אז? אלו. רגע, מה עם הרפורמים? מה עם הקונסרבטיבים? מה עם החילונים? מה עם האלה? מה עם אלמה? מה עם זה היה מה שבאנו? רגע, בוא נגיד אלו ואלו. לא, 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 לא. למה לא? זה לא, תבינו, זה לא בגלל שאתה שכחת את אלו ואלו.
יש כללים באיך להגיע לאלו.
מה זה הכללים? אתה צריך מה? כדי להגיד אלו ואלו בנוחות, עם כל הקושי. אתה צריך שמה? משהו משותף מסביב לך. למשל, בבית המדרש, כולנו למשל מקבלים את הכרעת הכללים של ההלכה. סופה. הצבעה, רוב וכו'. מה שנקרא, נמנו וגמרו. מה זה נמנו וגמרו? תספרו. אתם יודעים שהיו הרבה מקרים שאנשים לא רצו להגיע לספירה, למניעה, כי הם ידעו. כי ברגע שאתה בפנים, אתה נמנית, אתה מחויב עד הסוף. אתה לא יכול להגיד, רגע, לא מתאים לי. מספרים, יש סיפור, שכשהיה דיון על קבוצה שהייתה בשנחאי, במלחמת העולם השנייה, ולא ידעו האם לצום ביום כיפור, ביום הזה וזה, בגלל בעיית קו התאריך, כי לא יודעים לדעת, לא ידעו, לא היה ביטחון, איך מסתכלים על היום, האם שנחאי סין, כאילו הולכים ארץ ישראל מזרחה ופוגשים, או מערבה ופוגשים, ואז זה משנה את היום. אז היו יהודים שברחו לשנחאי, כמו שיהודים, במלחמה, והם שאלו, הביאו שאלת רב. ישבו רבני ארץ ישראל כדי לשבת על המדוכה. והנה, לרוב הרבנים הייתה עמדה מאוד ברורה, ולחזוני שהייתה עמדה אחרת. הוא לא בא להתכנסות. הוא לא בא. עכשיו, זה לא סנדרי. גם אם הוא היה אחר כך יוצא ואומר, אני חולה. זה לא סנדרי, כמובן. ובכל אופן, יושבים שם נגיד קבוצה של הרבנים הכי, לא יודע, מוכרים פה בארץ, וכולם אומרים א', ובא החזון שאומר אני ב', והוא אומר, והוא משולח להם מכתב, אומר, הם אמרו א', אבל אני אומר ב', זה נשמע ונראה, כנראה, יש אומרים שבגלל זה החזוני לא רצה לבוא להתכנסות הזאת. מבין? הוא לא רצה להתחבר להיות מחויב לזה. ואכן, הם משלחו פסק, הוא, אני לא יודע אם הוא שלח או רמז או משהו, והיו אנשים שם שצמו יומם.
זה לא
אומר
קצת, זה לא קצת להתייחס להכרעה, זה לא קצת לברוח.
הוא מחזיק בעמדתו,
עכשיו תראה, יכול להיות שכשיש סנהדרין וזה אתה לא יכול לעשות את זה, אני בסדר, יש כל מיני דינים, אני לא יודע. אבל כשהיו מצבים יותר, כשהסנהדרין כבר לא היה ממש התכנסה, או תלמידי חכמים לא היו סנהדרין, אז מה זה שבית שמאי, פתאום תלמידי בית הלל מתכנסים, ותלמידי בית שמאי רוצים להיכנס, ותלמידי בית הלל עוזב, והורגים את מי שנכנס, ובית לא, וכן, כל הסיפור. כי אתה יכול למנוע. עכשיו, למה זה כל זה? למה אני אספר את כל זה? כי כשיש לך כללים מאוד ברורים שכולם מקבלים אותם, אז מי שבפנים, אז הוא מחויב, וגם מוכר, וגם אלו ואלו. ברגע שמישהו חרג ועזב את גבולות בית המדרש, אז בעצם, כאילו הלכה אומרת, אתה לא יכול לך להשתבל ולהשתייחס אליו, כאילו ואלו. אז הגבולות פה הן מאוד ברורים. והנה בא הרב קוק, הוא לא מדבר על הלכה, כמובן, זה בכלל לא שאלות הלכתיות, שאלות מחשבתיות. הוא בא ואומר, הוא גם לא אומר אלו ואלו, שימו לב, על האמונות הוא לא אומר אלו ואלו, הוא אומר מה? ניצוץ. יש שם חיות, יש שם משהו, יש שם הערה, יש שם משהו חשוב. זאת אומרת שהרב קוק, כאילו, זה לא אלו ואלו, שהוא יודע, מכיר מצוין את זה, אבל הוא מרחיב את היריעה, והוא לא חושב שהוא עושה את זה, כאילו הוא פרץ פה איזה גדר, או גילה איזה אמת, הוא אומר, לא, זה הניצוץ, זה פשוט בכל מקום, אורות, רק מה? זה ניצוץ. ואני צריך להעלות אותו, ואני צריך לקרב אותו, ואני צריך לה וכו', ואז אני מצרף אותו, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן, השיגים ייעלמו וכן הלאה. אז אתם רואים שהרעיון של העלאת ניצוצות הוא באמת רעיון מעניין. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה קצת פרובוקטיבית, כדי לככה, בבחינת אורו ישנים בתרדמתכם וכו'. מה דעתכם שיבוא אליכם מישהו ויגיד כך, תגידו לי מה אתם חושבים על עמדה כזאת, עמדה דתית, שיבוא ויגיד אני חושב צריך להגיד אלו ואלו גם באמונות, גם באמונות, גם בדתות, אין לזה בית מדרש, איזה בית מדרש. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, אתה הולך ביער, אתה פוגש אחד שמשתחווה לתייש. אתה אומר לו, תשמע, כל הכבוד, באמת כל הכבוד. אתה משתחווה לתייש, יפה. אומר לו, איך אתה עובד את השם? ככה אני עובד אותו, יפה, כל הכבוד, שגוייך. אתה הולך אחד אחר, משתחווה לבודה. אתה אומר לו, מה זה? אומר לבודה, יפה, יפה מאוד. אתה הולך לשלישי, הוא ככה, הוא רביעי ככה. כל אחד, יפה. כולנו צבעים, שימו לב עכשיו למשל שאני אומר, כולנו צבעים מגוונים. אתה כחול, אני ירוק, אתה ורוד, הוא סגול. זה הכל. שומעים? תשמעו טוב מה שאני עכשיו אומר. עכשיו, האם לדעתכם עמדה כזאת זאת עמדה שמחלישה את התפיסה שלנו? או לא. תחשבו אותו. לא לפרוץ, כבר לא במחשבה. בבקשה, כן, נעשה.
שזו שאלה של מה, של מה אתה שם במרכז, בסופו של דבר. אם אתה שם במרכז את החיבור ל... אם האמירה שלך היא, אני חושב שזה גם זו המח... באופן כללי המחלוקת בין היהדות האורתודוקסית ליהדות הרפורמית. אם אני אומר, בעצם הגדרת הדת של היא להיות חלק מהיהדות לאורך כל השנים, אז בהכרח יש לך גבולות מסוימים בנושאים האלה.
לא, לך יש. אתה עובד את השם. לא. אתה קם בבוקר להגיד סליחות בשש וחצי, דידי, אתה לא משתנה, אבל לא, כשאתה חבל את ה... מה קרה? אתה לא... אתה ממש לא, אתה לא הולך להיות משתחוולת, תיישים. לא, ממש לא. אתה קם בבוקר ואומר סליחות. אתה לא יותר גרוע ממנו.
מועילות אותו, מה אתה עושה?
אם אני לא מועילות אותו, אני אוכל לו יד, מחייך אליו. מתעניין גם מה עושים עם הזקן של התייר. לא יודע, סתם. מעניין. מתעניין. זה מרתק, אולי אני יכול למצוא שם אפילו איזה גוונים מעניינים שאני לא מכיר. לא יודע, כמו שאדם מתייחס ל... אני מניח, תראה, לא הייתי בהודו. אני מניח שאם הייתי מבקר בהודו, ברגע ש... זה מעניין, לא יודע, יש משהו מעניין. אבל האם זה מחזק אותך או מחליש אותך, העמדה כזאת?
יכול ליצור את שניים, זה עניין של תנועה.
רגע, רגע, רק שניים. כן?
תלוי איפה אתה רואה אותך ביחס אליהם. אם אתה רואה בהם משהו, משהו מעט חיות יפה, אתה יכול לחזק. לקחת מפה איזו נקודה אחת שמצאת שהיא טובה, או מכאן נקודה אחרת.
לא, אני רוצה להציג את זה, אני רוצה להציג את זה כשביל אחר פשוט. הם עובדים את השם בככה, אתה עולה ככה. הם צבע אדום, אתה צבע כחול. אתה ממשיך בדרכך, ההפך, אתה ממשיך בדרכך, אתה עובד את השם, זה המסורת שלי, משה רבינו הביא לי את התורה, זה דרכי. לך הביא מוחמד, פאדה, זה לך עם מוחמד, אין לי שום בעיה איתך. כמובן, כמובן, תנאי הברזל בלי אלימות, כן. לא, ברור שלא מדובר על זה שמישהו, ברגע שזה יגיע לאלימות, זה מפרק את כל מה שאני מנסה לך. ובאמת, האמת שזה קצת בעייתי, כיוון ש... הרב שגר, יש לי איזה ספר, אני יודע, שהתחיל משהו מוחות. לא, לא, הקודם, לא יודע, נשמע קצת אחר. כלים שבורים. אז זה מתחיל מזה, מזה סיפור, שמה תגיד לאחד שהורג את אחותו, על כבוד המשפחה, קטעים של אלימות כזאת, איך תגיד? ברור לנו, ברור לכולם, אני מקווה שברור לכולם, שאני לא מדבר, אנחנו לא מדברים בנושאים של רגע, זה ברור שברגע אתה רואה איזה בדיוק, מחליט שאחותו פגע בגבוד המשפחה, אתה לא בבולך לא יפה, אתה צבע סגול, אם זה בברוס, אתה לא זה, אתה פשוט תופס אותו ולא נותן לו לעשות שום דבר. אני לא מדבר, אז יכול להיות שכל זה תיאורטי. עזבו את כל הנושא, בלי אלימות, כן? בלי מכות. בלי מכות.
כמו שאלימות
פוגעת
בעולם, ככה
עבודה זרה פוגעת בעולם. בסדר, אני לא יודע, היא פוגעת בעולם, אבל אני לא יודע איך הוא אומר, יש בזה.
אני חושב שאלוקי,
הנשק הזה גם שואל.
פוגע בכל העולם
כולו,
יש עבודה זרה בעולם.
אבל אל תשכח, אבל אל תשכח שכשאתה מסתובב ברודו, אין לך שום מצווה לתפוס כל הודי ולהגיד, אגב, אתה מבין ש... שאתה משתחווה עכשיו לפסל, ואתה יודע מה דינך אצלנו, אנחנו פשוט...
לא יודע אם אני אעשה את זה בפועל, אבל מבחינת הפגיעה של זה, זה אותו דבר, כמו רצח, גם את המצורות
אצל. אני
לא מערכת את השלטון, אני לא מנהל את העולם כרגע, אני לא...
לא, זה לא רק כרגע, אתה יודע שבתורה באמת... לא, זה באמת לא עניין זמני. לא, אתה יודע, זה לא עניין זמני, אתה יודע שאנחנו לא מצווים לשנות להוזים את האמונה שלנו. אנחנו לא מצווים. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד לכם, אני לא נמצא במקום הזה, אני מאוד מזהה מה שאתה עושה, מה שאתה אומר. אני באמת מרגיש כפוך אחד ושני. אבל מצד שני, אני רוצה לנסות לבדוק, למשש קצת את הדופק הפוסט-מודרני הזה, הבנתם? ולראות האם אין פה איזה משהו, תראה, כשאתה בא עם עבודת אלילים, האמת שבאמת אתה הייתה מביס אותי כאן.
גם בעבודת אלילים יש נבואה. כאשר יש.
נכון, אבל לא, את עבודת אלילים תמיד שינוזים. עכשיו, אני אגיד לך, מה הבעיה? כשאתה עומד למשל היום, אני מתחות את מיליון, זה בעיה מאוד רצית, יש לתות את מיליון ממש, אני לא יודע, ביערות, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה. אבל כשאתה עומד למשל להודו, שמצד אחד היא מאוד רגילית, מאוד רגילית, לא הסתובבתי שם, אבל אמר לי, זה חבר שהיה שם, אמר לי, שהיה רגע מסוים שהוא לא יכול להסתובב שם, כל כך הפריע לו, הפסלים בכל מקום, זה פשוט. אז הוא עבר לצפון הודו, שם יותר בודיסטי, פחות אלילי, משהו כזה. אז זה על פני השטח. מצד שני, יש שם המון המון רוחניות. סוג של רוחניות. שמע מה שאני אומר לך. אל תשמע עכשיו במילה טומאה, זה לא קשור למילה טומאה. יש שם רוחניות, ויש שם דברים שממש ממש לא יודעים. בוגר ישיבתי, כחלק מהעבודה מסוימת שעשה בו את הרציפה, נסע להודו וראיין כל מיני הודו. אז הוא ראיין אחד שקראו לו מבין שנפטר, היה אחד מגדולי המנהיגים שם, לא הייתה כל זה גורו, לא הייתה כזה, אז קראו לו סלואר מפי שנה, הוא בא ומדבר, והוא כותב את הסטנוגרמה של השיחה. והוא אומר לו, אז הוא אומר לו, איך אתה משתחת על הפסלים? אנחנו עוד לך כאן, מה, יש חשיבה, תשמעו וזה. אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? זה הכוחות של הדברים, מה? זה כוחות של הדברים, על מה אתה מדבר? הבנת? בשנייה, הוא רואה את כל הפסלים, הוא אומר לו, לא, זה רק כולם כוחות, זה בכלל לא. אלוקים בכלל, אברהם, משהו, מה אתה יודע, זה אין סוף. עכשיו, הבחורצ'י כזה, הוא נקרא, אני יודע, יש לו רקע אנגלי חזק, מגיע, מכיר את העולם הרבה, יודע מה זה, בדיוק מה זה מונותאיזם, יודע הכל. עכשיו, האם כשהוא אומר את זה, הוא יודע שכך צריך לדבר עם אדם הרבה? או שהוא באמת זה מה שהוא חושב. אומר את האמת, הוא לא יודע. נראה לי שהוא לא עבד עליו בעיניים. ואז עולה השאלה, אוקיי, סואמי היקר, סואמי זה אגב, זה רק תואר כבוד, כולם סואמי. שננתי, זמן שלננת, אבל נקרא לו סואמי לענייננו, אז נגיד שהסואמי הוא באמת כזה, מה קורה לגברת שמביאה פרחים לפסל? מה קורה איתה? שזה ממש קורה. עד שהייתה בהודו, הוא אומר לך, אני באמת, באמת, לא יודע מה להגיד, החבר'ה הישראלים שמדיינים בהודו, ממש לא נכנסים ונקדשים לזה, אתם יודעים, הדבר אחד שמעניין אותם, זה מקדשים ועוד דתיות, דתות וזה. הם מסתובבים שהם החבר'ה עוברים מגסטאות אחד לשני, מטיילים, משחקים יחד שש בשכול הישראלית, זה. עכשיו, בקיצור, אבל פעם אחת כנראה, הבת שלי נכנסה לאיזה, לא סבנים אפילו, אני חושב שהייתה בפתח, שאיזה איזה מקדש, אני מושג מה זה היה. והיא צילמה סרטון קצר. עכשיו, הסרטון היה בכלל למשהו אחד, אבל בצד של התמונה, זה קלה משהו. היא בכלל לא התכוונה לצלם את זה, אני חושב. אבל זה היה כל כך מהמם, שאני ראיתי זה שוב ושוב. רואים שם איזה בחורה, סיפרתי את זה פה לחבר'ה, נכון? לא יודע, סיפרתי את זה פה למישהו. רואים שם איזה בחורה, עומדת מול פסל, ומשתתחת, בפישוט ידיים ורגליים, ונעמדת. משתתחת, ונעמדת, משתתחת, ונעמדת. עד סוף הסרטון, אולי עד היום אישה. אתה עומד עמום, אתה עומד עמום. עכשיו, לך תדע מה יש לגברת הזאת בראש. א', זה מרשים הרצינות שלה. מאוד מרשים, אני עושה את זה, לא רצינות. שני, היא חושבת שהפסל הוא פסל, היא חושבת שהפסל הוא אבא, מה היא חושבת? אתם יודעים, מי שמתלבט בשאלה הזאת מאוד מאוד, זה הרמב״ם, בפרק למדבן, בחלק א' של מורים לבחור. הרמב״ם אומר שלא עלה על דעתם, זה דבר מאוד מעניין, לא עלה על דעתם. של עובדי עבודה זרה שהפסל הוא אלוהים, כך חושב הרמב״ם. הוא אומר, זה נכון, אנשים פשוטים חושבים שהפסל הוא אלוהים, אבל החכמים בכלל לא מעלים על הדבר כזה. אז מה קורה בהודו? סיפרה לי פעם זה תלמידה, שהיא עוברת בהודו, היא רואה בהודו ממש כזה אינטליגנט כזה, זאת אומרת, לא לבוש עם איזה, לא יודע, לבוש מערבי כזה. ניגש לפסל, פותח פחית קולה, שם קש ונותן. עכשיו, זה נורא יפה שקורבן הוא פחית קולה, נכון? זה מדליק.
הרב? כן. גם יש קטע שנותנים להם דווקא דברים משקעות אדומים לשתות.
למה?
אני לא יודע למה, אבל זה מה שראיתי. שהם דווקא, למשל, פנטה אדומה, בלי קשר לחברה, פשוט כי זה אדום. שאלתי שם, הם אמרו שיש לזה קטע מיוחד שהמשקה צריך להיות אדום.
וואו, מדהים. שמע, תראה, אני לא יודע, וורטים של אלילות, אני לא מכיר, אבל לא, זה דבר מעניין, יש פה מאחורי זה בטח משהו מעניין. אבל אני רק רוצה לבוא ולומר שיש פה דברים שאנחנו לא יודעים אותם, אבל להגיד, זה לא כל כך פשוט, הנושא של אלילות, העסק היום מעורב, אין לכם מושג. עכשיו, אני חושב שזה השפעות עקיפות שלנו. אני כמעט משוכנע שהשפעה של הטוב של היהדות, שהתפשטה כמובן לאסלאם, התפשטה אחר כך גם לאודו, אנחנו יודעים את זה בוודאות, שהאסלאם אחר כך חדר לאודו והשפיע ושינה, זה המעבר מהווה לאודו. אני שאל אותה, אני לא נכנס עכשיו לסיפורים שם. אבל אין ספק שהתפיסות הרוחניות, שגם להם היו דברים קדמונים, יש להם דברים שקשורים לדברים מאוד רוחניים, יש כאלה שעובדי אלילים, יש כאלה שלא. אין לי מושג, אני אומר לכם, זה נושא כל כך מסובך, וזה דבר מאוד מעניין שהפתיע אותי ביותר, שקבוצת רבנים הייתה עכשיו לאודו לפני חצי שנה. נדמה לי שהרב שפרבר היה שם, נדמה לי שאחד הרב שפרבר, הם חזרו משם, הם נפגשו כל מיני נדולי הדת שם, משהו, עם הדיילים שלהם, והם חזרו ואמרו, הינדואיזם הוא לא אלילות. על מה זה? זה החזר, מה זה מעניין? לא משנה, אני צריך לקבל את ארונו, כמובן, אבל זה מעניין, נכון? זאת אומרת, הם מבין, הם טענו, לא, זה רק... אתם יודעים, רק כלים, רק זה, הם לא מאמינים. ככה הם חושבים. אותי זה מאוד הפתיע. מאוד מאוד הפתיע, אני חושב שזה חולק על הרמב"ם בפרק למד ואף שם. בסדר. מה אני רוצה לבוא ולומר? אני לא אומר שם מה עמדתי האישית. אני שואל אתכם, תחשוב על עמדה כזאת, תחשוב על עמדה כזאת, שיושבים, דיברנו על הודו, סתם נדמיין לעצמנו מדורה. יושבים שם איזה תיירים, אחד הודי, אחד אמריקאי, אחד נוצרי, אחד מוסלמי, יהודי, יש להם כל אחד אומר את הדת שלו. ואתה מסתכל ואתה אומר, התגובה הראשונה שלנו, טוב רבותיי, יש ניצוצות בכל מקום, זה הרב קוק, נכון? זאת העמדה של הרב קוק, גם זאת עמדה מאוד מאוד מתקדמת, אין מה להגיד. אבל אני רוצה כאילו למשש את העמדה היותר קיצונית. שתבוא ותגיד, תשמע, כל אחד יושבים. כנראה להודים מתאים לעבוד ככה, כנראה למוסלמים כנראה ככה. לנו זכית, ולנו יש את תורת משה רבינו, לנו שיחקנו אותה, לנו יש תורה נפלאה ושלנו. זה שלנו, זה שלהם. הם אוהבים לעבוד את השם ככה, שיאהבו. אנחנו עובדים את השם ככה, למה אני אומר את הדבר הזה? אני אגיד לכם למה אני אומר את הדבר הזה. אני אישית לא נמצא במקום הזה. זאת אומרת, אין לי ספק שאדם, אני רואה אדם עובד עבודה זרה, אתה מרגיש. ודאי. אתה חייב לקבל רק נוצרי שלא אומר היהדות. אם הוא בא
ואומר...
ודאי. אם הוא שולל אותי, ברור שאני אשלול אותו. מה אתה חושב שרוגן תן לו לשלול אותי? אני אשלול אותו ואת האמא שלו אני אשלול. מה זה קשור? לא, אני מדבר על נוצרי...
נאור.
נאור.
אבל זה לא חלק מה...
ממש לא, ממש לא. יש המון נוצרים היום שמאוד אוהבי ישראל. יש כאלה, יש כאלה, יש כל מיני סוגים.
נראה לי שאלה מאוד איך אתה מגיע למדורה הזאת. אתה מגיע למדורה מתוך ודאות שהיא פנימית, היא לא חייתה חיצונית, מוחלטת בדרך שלך, בוודאי שלך, אני רוצה הרבה נבוא האמת. אבל זה לא גורם לך לפסול את השמיעה של הדעה, זה לא גורם לך לתפוס את הניצוץ, שדווקא הסבלנות הזאת והרוגע הזה ביחס לדת שלך היא גם מבטאת את אותה ודאות והיא גם יכולה לאפשר לך לקבל ולקחת בכל מיני מקומות כי הרוגע הוא זה שנותן את יכולת ההסתכלות הנכונה.
כן, אבל אני, זה, אין לי ספק שזה הרב קוק, הוא מאוד רגוע, הוא מאוד בטוח, הוא, אתה רואה, הרב קוק מאוד רגוע, הוא לא, שום דבר לא מזיז אותו. תדעו לכם, הרב קוק זה היה אחד האנשים הכי רגועים שיש. הוא לא, אתה אומר לו את הדעות הכי, כפירות הכי גדולות, הרב קוק שומע את הכפירות הכי גדולות. זאת שאלה, אתם רואים? זה היה יפה מאוד, הדיון הזה. האם הרב קוק היה מחליף בגדים גם באותה מדורה? מה אתם אומרים? מה? הוא לא היה מחליף בגדים? עכשיו אתם מבינים את כל הבעייתיות שיש פה? מה עם הגוונים? הרב קוק, אני רוצה לגלל לכם, לדעתי הוא לא היה מחליף בגדים שם. זה אני אומר לכם אחד משהו.
הוא היה
יושב
שם?
מה?
הוא היה
יושב
שם?
שאלה מעניינת. הוא היה יושב שם. אבל אם הוא היה יושב שם, הוא לא היה מחליף בגדים. בטרק, אין ברירה, אתה יודע, הוא חייב להיות. אבל תשמע, הוא לא היה מחליף בגדים. זה עוד דעתי האישי. הוא לא היה מקבל את מה שאני אומר עכשיו. אחד מה שמת, הוא אומר לא. הם אזוב, אזוב מדודל, עץ אורן, עץ ארז. הוא היה נותן, היה ממנן אותם, כל אחד. עוצמת האור, עוצמת החושך. הרב קוק מאוד ברור, ותדעו לכם, זאת עמדה קבועה שלו ביחס לדתות. אתם תראו, הדברים יותר מורכבים כשמדברים כבר בתוך המשרד. אבל בתוך והדתות יש לו עמדה קבועה. הוא ניצוצות פה, ניצוצות שם, הוא מעלה אותם, הוא מכבד אותם וכו', אבל זה ניצוץ. בשום פנים הוא לא מוכן להגיד, אתה צבע ורוד, אני צבע שחור, צבע ירוק, בשום פנים הוא לא אומר את זה. אני בכוונה מקדם קצת את הדבר הזה, מכיוון שהיום אני רוצה להגיד שיכול להיות שאנחנו לא מחזיקים בעמדה הזאת, אבל אני רוצה שתרגישו את הכוח של העמדה הזאת. זה מה שאני רוצה שתרגישו. מה הכוח של העמדה הזאת? אתם לא צריכים להחזיק בעמדה הזאת, אבל להרגיש את הכוח שלה. לנו יש חשש שברגע שאתה אומר, לא, הוא ירוק ואני צהור, אז סימן שאתה לא מאמין בדרך שלך. אני רוצה שתהפכו רגע את התמונה. תרגישו את זה שזה הפוך. אתה מאוד מאמין בדרך שלך. יש דרך לעבוד את השם כמו שאני רואה. בשביל לא עושה כך, כי אני לא זה מה שמתאים לו. אני לא בא לספר לך איך לעבוד את השם. עכשיו, ברגע שאתה הולך לזה, אתה מאוד חזק בתוך עצמך, כי אתה יודע, זה שלי. ואני רוצה לספר לכם סיפור, ואני אסיים את הנקודה הזאת בסיפור. לפני כמה עשרות שנים, הלכתי פה באלון שבות, אני פוגש איזה חבר שלי סבל, שפה כך נהרה, אני יצא באיזה דרך לפקוד. הוא היה עולה חדש מרוסיה, שבעצמו חזר בתשובה בגלל. שואל אותי, לאן אתה הולך? אני אומר לו, אני הולך לבית ספר, לתת שיחה, זה היה לפני ימים נוראים, משהו, לא יודע. אמר לי, על מה אתה הולך לדבר? אמרתי לו שביקשו שאני אדבר על האמונה, על אמונת ישראל וכן הלאה. אמרתי, מה יש להגיד? אז אמרתי, שאלות? איזה שאלות? אני יודע, למה להאמין ביהדות ולהאמין בנצרות? לא יודע אם זה השאלה שלנו. אני מסתכל עליו, אבל מה השאלה? אני אומר לו, מה זאת אומרת? אני רוצה שתבינו איזה עוצמה. אני לא הבנתי את התשובה, אמרתי לו, מה זאת אומרת זה שלא? והלכתי, לא הבנתי מה הוא אומר. לקח לי כמה שנים להבין את העוצמה של המשפט הזה. הוא אכפת לי, בסדר, יש לו עוצמה, מה זה שלא? פתאום אתה מגלה את העוצמה של האמירה הזאת, בלי הצורך להגיד, אדוני, אתה איזו... לא משנה שאני באמת, באמת, בשקט בינינו, אני באמת לא מרגיש כך. אני לא חושב שכולם נמצאים על אותו מישור. אומר את זה בכנות. שתדעו, אני לא במקום הזה. אבל אם יבוא אליהם מישהו, ויגיד, כל אחד הוא צבר, ואומר, אבל זה שלי. זאת הדרך שמשה רבנו לימד אותה. זה דרכנו לעבוד את השם, ואני לא צריך להתנצל. ואני לא צריך להסביר, ואני לא צריך, כי אני לא יותר טוב ממך, אני לא יותר גרוע ממך. ואני אעשה הרבה לכם דבר, עמדתי לפני קבוצת מחנכים, לפני 3 חודשים, וניסיתי להעביר את הרעיון הזה. והם, מה זה הסתערו עליי? הם הסתערו עליי, אמרו לי, איך כמה דבר כזה, בכלל לא דתי, אפשר להגיד את זה, איך אפשר להגיד רעיון כזה, אסור להגיד את זה וכולי, ממש תקפו לשנייה, כן? וקם שם אחד, ואמר, שלא, כן, אנחנו כן מקבלים, לא מקבלים, אבל יש לי תלמידים, וזה כל מיני מחנכים, וכל מיני תיכונים פה בעד, למשלם, יש לי תלמידים שבאים ואומרים לי, תשמע, אני יהודי, בגלל שנולדתי יהודי, ואם הייתי נולד נוצרי, כמה הייתי בטוח שאני נוצרי, שזה טוב. ואם הייתי נולד ערבי, או איך הייתי מתלהב, או איך הייתי רץ למסגד, או זה, אז נולדתי יהודי, אז מה? מבינים את השאלה? והוא לא ידע לענות לאותו בחור. ועכשיו פעם ראשונה, יש לו תשובה. מה התשובה שהוא אומר לו? לא נולדת יהודי. עכשיו, אני רוצה שתבינו את העוצמה של האמירה הזאת. זו תשובה מאוד עמוקה. אז אתה יכול להגיד, זו תשובה חלשה. הרב קוק, אני אומר לכם, לא מקבל אותה. אני אישית לא מקבל אותה, לא משנה. אבל אני רוצה שתבינו את הכוח של התשובה הזאת. ומחר אני מודיע לכם שאתם תראו באיזה טרמפ, בצבא, באיזה מקום, באיזה אוהל, באיזה שמירה, ויבוא לך מישהו וישאל לך את השאלה הזאת, ויגיד לך, תשמע, וכשאתה שואל, נשאלת, אני לא כאן חושב את השאלה הזאת בצורה עצבנית יותר מדי, כי אני אומר לכם עליכם, אבל אם אני אתפוס כאן מישהו ונשאל את השאלה הזאת ממש ממש עם הגב אל הקיר, לא קל לענות על השאלה הזאת. לא קל לענות על השאלה הזאת.
התשובה הזאת אומרת
שיהדות
זה רק
ליהודים, קצת קשה להגיד. תראה, באיזשהו מקום היהדות היא ליהודים. באיזשהו מקום.
רגע,
אני...
אני יודע אם הכל 13 מצוות, אבל... היהדות היהודית, נכון, אז זה מסובך וזה מורכב וכן הלאה וכן הלאה.
אפשר להיות עם היהדות עמדה כזאת שתקבל משהו אחר ממה שהיהדות.
זהו, זה בעיה, זה בעיה. אני לא אומר שאפשר לקבל את זה, אבל אני רוצה שתחשב את זה. כן.
זה לא מגיד את עיקרי הדת להגיד שנגיד שם יש דתות שגם לבודהיזם הייתה התגלות של השם נגיד?
אני לא חייב להגיד בנו של השם,
זה
נראה,
זה לא מגיד את עיקרי הדת?
בוא נגיד ככה, כל אדם דתי בחוץ לחדר הזה שתפגוש אותו, יגיד לך איזה כפירה, כפירה להגיד משפט כזה.
לא אכפת למה להגידו, השאלה זה נוגד את עיקרי הדת?
זה לפי הרמב״ם. זה הרמב״ם לא מקבל קשור כאן. הרמב״ם חשב שהוא מוכן להיות משוגע.
הרמב״ם
לא עבד עזרה, לא חשב שהוא משוגע. רבך, הוא לא האמין שהייתה לשם התגלות. עכשיו שהרמב״ם היה ממש צוחק, הייתה בו למוכן להיות הייתה התגלות. הוא היה מופתע. אף אחד לא מקבל. זה אלנדות כל כך סופר סופר מודרניות כאלה וכו'. אף אחד לא אמר אותם אף פעם, אף אחד לא. זה נשמע, זה כל כך לא אורתודוקסי, אתה מבין, זה לא, באמת, זה לא, אני בכוונה רוצה שתרגישו את, אני לא רוצה שתחיו ככה, אני לא רוצה שזה אמונה שלך, אני רוצה שתמששו את זה ותבינו שיש כוח לעמדה הזאת, כי זאת עמדה.
שלא חפשת את
האמת. למה? 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 האמת? זאת האמת? מה שאתה עכשיו את השם, זאת האמת?
אם הייתי נולד מוסלמי, אז האמת הייתה...
כן, אבל מאיך אתה עונה לזה? אל תתקוף אותי. תתקוף את עצמך, אל תתקוף אותי. תתקוף את עצמך, תגיד לי מה הקורה, מתי היית נולד מוסלמי? תגיד לך שתיגע שלה, תגיד
לי.
הייתי חוקר, והייתי מגלה שהיהדות היא הדת נכונה.
יכול להיות
שלא היה לי
מספיק שכל לעשות את זה, אבל אם באמת
הייתי... עיין ריהל, עיין ספר הכוזרי. נכון. יכול להיות. כן.
אני מרגיש לבקה, לבקה אני רוצה שאני כן מאוד מזדהה מה שאתה עולה, אבל אני כן מאוד מזדהה בתוך הקשת הזאת. זה כמו שדווקא פה, הרב צ'קוק, הוא מאוד לא מדבר על זה, כי אז אני כאילו, אני באיזשהו מקום, אני הכי לא אומר לזה כמה צבעים יש, אוקיי? הנה, אוקיי, אתה פה משתחווה, אתה יש עצמך. לקחתי לך נקודה, ואתה את
השאלה. לא, בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך מה...
אני מכיר אותו,
לוקח. לא, אגיד לך את הרב קוק, תראו, אנחנו חייבים לסיים, יש לך שעוד שיעור. אז אחד לסיים, אז אני אגיד לך משפט כך. הרב קוק יש עמדה אחרת, אגיד לך מהי. הרב קוק אומר כך, יש צבע לבן. זה האור אינסוף שלמעלה. כולנו עולים אל האלוקים. יש צבעים, אבל רמת האזוב או הארז תלויה ברמת הקרבה אל האור הלבן הכולל כל. הכולל את הכל. ולכן אליליות או כל מיני דבר כאלה, הם מאוד רחוקים, הם מאוד אפרורים. אין בהם מספיק אור, האור הלבן לא נמצא שם. יש להם גוונים ולכן זה יכול, אני יכול לקבל מהם. אבל הם רחוקים, הם דלים באור שיש בהם. הוא מחפש את האור הלבן הכולל כל. עכשיו, אני, בגלל שאני לעולם צבע מסוים, אז אני מתעשר מהצבעים שנמצאים בסביבה. וזה מביא אותי אל האור הלבן האינסופי. זה הרעיון של הרב קוק. בסופו של דבר אני חושב שכמעט כולם, אני לא רוצה להגיד כולם, כי כל אחד חושב כאן אחרת, אבל אני חושב שרוב האנשים הדתיים ככה מרגישים פחות או יותר. אם הם פתוחים, אומרים, יש אור בכל מקום, אבל זה ניצוץ. מה זה אומר ניצוץ? יש המון סיגים. כמו שאני אקח את ההינדואיזם, סתומה, שם הרבה ניצוצות, אני יכול להגיד לך, אני מכיר את הדת הזו די טוב. יש שם כל כך הרבה סיגים, שכשאתה נתקל בזה, לשמחתי, אני לא נתקל בזה מקרוב, אבל זה כוחה, זה פשוט דוחה. דברים לא מוסריים בעליל, בעליל, הדנסה של הקסטו. דברים פשוט נוראים. קשה לנו להקל את זה. זה בעיה. עכשיו, בדתות אחות, אני לא יודע, תלוי באיזה דת, איזה כל דת יש לה את הסיפור שלה, אבל... אז לכן, פתיחות, זה פתיחות, אתה יודע, זה גם כשאני נמצא בתוך הישיבה, מוגן בקירות, אני מאוד פתוח. כשאתה נמצא באיזה אזור ואתה נתקל בקושי ובסיגים, כן? אז זה מקפיץ לך את כל הפיוזים. אתה לא יכול. צריך להיות מאוד פתוח של לחפש את הניצוץ. זה לא קל. תדע לך, לא קל לחפש את הניצוץ. כשאתה רואה כל כך הרבה סיגים, ויש דברים פשוט איומים, בעין המוסר. לא בכל מקום, לא בכל הדתות. של בודיזם אין דברים כאלה, יש שם בעיות אחרות. נזירות. בעיית הנזירות, בודיזם זה דת נזירית לגמרי.
כל מי שנהיה שם רציני חייב להתנזר ממשפחה, מהכל, מזה, מזה, איש. זה מחירים עצומים. אנחנו, יש לנו התנגדות עמוקה כיהודים, יש לנו התנגדות מאוד עמוקה לזה. לכן יש המון סיגים. בסדר, אבל אני בכוונה רוצה, אבל זה הם, אתה מבין? אני לא אומר לך נכון, אני לא רוצה להגיד להם, אבל בשבילי, אני שמח שיש לי את רואה, אני הולך אחרי הרמב״ם, אחרי הרב קוק, אחרי משה רבינו, אחרי הקדוש ברוך. אני מאוד שמח במקום שאני נמצא. אבל אני רוצה לומר שחשוב לשמוע גם קצת את הצלילים האלה, ובהזדמנות, אני עוד לא סיימנו את הנושא הזה, זה נושא מאוד מורכב, ואני רוצה להסביר לכם גם קצת בכיוון הזה, שיכול להיות, כן, בכיוון של היינו בודקים, כן, שאתה אמרת, היינו בודקים, לראות, להסביר מה יש בתורה, משהו שאולי אפשר לבדוק את זה מבחוץ, ולראות את העדפה של התורה. לא להשאיר דקים, כן, רק...